כמאה פעמים כמאה פעמים נזכר שמו של נבוכדנצר בתנ"ך, והוא נזכר בשני מעגלים. מעגל אחד עובדתי, דהיינו סיפורים על עובדות שהוא חלק מהם או במרכזם, מכאן כך בספר מלכים, בדברי הימים, בדניאל, בירמיהו, באסתר, בעזרא ונחמיה וביחזקאל, ובמעגל נוסף זה בחזיונות נבואיים. זאת אומרת, לא שהמקרא מוסר עובדות היסטוריות שהוא לקח חלק בהתרחשותם, אלא שיש איזה משלים או דימויים או חזונות נבואיים, וממילא נשארה לנו המלאכה לנסות לפרש עד כמה הם עובדות, עד כמה זה סיפור של מאורעות בפועל, ועד כמה זה משל או על שם העבר או חזון על שם העתיד. אז כמובן, כשיש קרוב למאה, בערך קרוב למאה פעמים, ששמו של נבוכדנצר נזכר, אז מזה עצמו אתה יכול למנות לעצמך קלסטרון די ברור. ברור על זמנו, ברור על פעולותיו, על מעמדו, על יחסיו עם המדינות השכנות וגם הרחוקות יותר. ראינו כבר בשבוע שעבר את היחס עם צור ואת החשבונות של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, את העולמות ואת האימפריות וכו' וכו'. ואף על פי כן יש פה איזו תופעה מעניינת מאוד, שחזל לא זו בלבד שהתייחסו לעובדות הללו שנזכרות במקרא, אלא חלק גדול של הנמצא בדברי חזל הם השלמות ביוגרפיות על המון פרטים, על אביו ועל זקנו ועל אמו ועל אשתו ועל צאצאיו ועל חתנו, פרטים רבים מאוד, שעצם התופעה הזאת היא כמובן מעניינת מאוד, ובפשטות צריך להסביר אותה. דמות כל כך מרכזית, דמות כל כך דומיננטית, שחוללה שינויים בעולם, חשוב לנו או מוסבר לנו הרבה הרבה פעילויות נוספות הקשורות לאישיות הזאת ולכל מי שליווה אותה. יש בישעיהו י"ג י"ד למשל חזון גדול על מלך בבל, לא רק בעולם הזה אלא גם לאחר מותו. מה קורה, איזה שלום עליכם, איזה הכנות גדולות עושים כשרב נבוכדנצר מגיע אחרי מותו, איזה קבלת פנים יש שם, גלריה. זה אחד מהתיאורים המועטים בנבואה שמתארים את עולם השאול ואת ההיארכיה שם, ואת הכיבודים ואת השישי ואת השלישי ואת כל מה שמתנהל שם, ואיך נבוכדנצר משתלב בצורה כזאת. אז זה גם כן תופעה מיוחד, בלי ששמו נזכר אלא רק נבואה על מלך בבל. יש מקומות שיש יחס או הצטלבות מעניינת מאוד של עדויות בין מסורות חז"ל לבין מה שאנחנו יודעים גם מידיעות חיצוניות, מכתבי היתדות ומשחזור של ממצאים ארכיאולוגיים וכולי על מלוכתו. אז נתחיל ונראה איך יש לפנינו בגמרא. תניא, אמר רב יוחנן בן זכאי, מה תשובה ישיבתו בת קול לאותו רשע בשעה שאמר אלה על במותי אב אדמה לעליון? זה כאמור מתוך הנבואה, אותו אזכור חזיוני של נבוכדנצר על התוכניות שלו ואיך הוא חשב בליבו. אנחנו גם מכירים את זה לדוגמה בימינו, כשאותו רשע כתב, נו, אז הרייך השלישי יעמוד 1,000 שנה, אחר כך הוא יתמוטט. איזה תוכניות, ומה הוא חשב? הוא חשב נצח, מלוכת בבל, אעלה על במותי עבד המלך העליון. באיזה מקום שהוא איזה דמות על זמנית נצחית. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע, בן בנו של נמרוד הרשע, שימריד את כל העולם כולו עליו במלכותו. כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. ואם בגבורות 80 שנה. ואתה אמרת אלה על במות היעב, אך אל שאול תורד אל ירקתי בו. אז פה יש באגב נתונים מאוד מעניינים לבעיית הסתומים הללו. מה זאת אומרת רשע בן רשע? אז קודם כל אתה שומע על אבא שלו. ב' אתה שומע על סבא שלו, בן רשע. ולא סתם, ונמרוד, מה נמרוד? מי נמרוד? נמרוד בימי אברהם. אנחנו מדברים על סיפור של מאות רבות רבות של שנים. איך מחפרים את זה? אז נראה איך רשי. אמנם רשי הזה הוא לא בחגיגה, הגמרה הזאת חוזרת גם בפסחים. לאותו רשע נבוכת נצר. בן בנו של נמרוד, אומר רשי, לאו דווקא בן בנו, אלא כלומר מזרע נמרוד. אז הנה לנו עמדה מפורשת של רשי, והיא כמובן יכולה לאמר גם בהכללה, כשהגמרה אומרת, רשע בן רשע, בן בנו של רשע, אין הכוונה שבתעודת הזהות שלו, מבחינה כרונולוגית, יכול להיות כך רשום. אלא אמר רשי, מזרע נמרוד. כמובן, אנחנו עכשיו מיד נראה, האם זה זרע ממש, זאת אומרת שרשרת ביולוגית, או שוב, מה נפשך, אם אתה אומר שזה כבר לא אבא ולא סבא ביולוגי ממש, אז אתה בהחלט יכול לראות את זה בפרספקטיבה יותר רחבה. שהמריד, השיא עיצה לאנשי דור הפלגה לבנות מגדל, להילחם בצבא השמיים שהוא היה מלך בבל, כי דכתיב עדים ראשית ממלכתו בבל. אז זאת אומרת, יש פה איזה דימוי בין שני אנשים, שכאמור בהחלט יש בהם מרחק של מאות רבות של שנים, אבל יש להם משותף מבחינת הטריטוריה, מבחינת במת החיזיון. שניהם פועלים בבבל. המעניין הוא זה אנחנו יודעים מתעודות חיצוניות, שנבוכדנצר שיקם את שרידי מגדל בבל. בגמרא, הגמרא בסנהדרין ובבא בתרא מדברת ששרידי מגדל בבל מימי אברהם עוד היו ידועים בימי המוראים. אוויר מגדל משקח וכו'. אז אנחנו מדברים עכשיו מאות רבות שנים שלפני זה מימי המוראים, זאת אומרת בסוף ימי הבית הראשון, אנחנו אפילו מכירים את רחוב התהלוכות. רחוב התהלוכות יש אפילו תמונות טובות מאוד, גם של מה שנמצא בין החורבות וגם הניסיונות לשחזר את זה. ועל כל פנים, בדברי ימי בבל, אנחנו יודעים שאחד ממפעלי הבנייה האדירים, אנחנו עוד נגיע לכמה מפעלי בנייה מעניינים מאוד, שנשארו לנו מאז נבוכדנצר, שהוא גם שחזר את השער, את שער הניצחון הזה, שבסופו היו הולכים, כנראה בחגיגות מסוימות וכו', אל מגדל בבל. אז מעניין מאוד שחזל אומרים, בן בנו של נמרוד הרשע, אנחנו שומעים לא סתם איזה יחס ביולוגי ולא סתם איזה טריטוריה, אלא גם פעולה ממשית, מה שחשב נמרוד, והוא בוודאי חשב, כי כך כתוב בתורה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, נעשה לנו מגדל, מגדל שב, ראשו בשמיים, משהו. אז נבוכדנצר בהתאם לזה גם המשיך את הכיוון הזה. התוספות בדקו, התוספות בחגיגה, בדקו את דברי רשי, לא שהיה מזערו, זאת אומרת, זה לא יכול להיות יחס ביולוגי, שהרי כתיב וקוש ילד את נמרוד. אנחנו הרי יודעים את ההתפצלות משם חם ויפת, ולא מצינו אותו מזרע קוש. נבוכדנצר, באיזה מקום שהוא לא מתייחס לכנען ולקוש ולכל הדברים האלה. אלא, אז התוספות כאן הרחיבו, סיפקו לנו נתון עוד מעניין לסוגיה הזו של השתומים במקרא, אלא על שם מעשיו, שמלך גם הוא בשינר, ושלח ידו בישראל כמו נמרוד ששלח ידו באברהם. אז שמענו פה ממש סתום במקרא, וכשחזל באיזה מקום שהוא מצמידים אותו למשפחה הזאת וכולי, עושים את זה לא כדי להוכיח באמת שזה זרע ביולוגי ממש, אלא אם יש שיתוף רעיוני, אם יש איזה מכנה משותף של אידיאולוגיה, זוהי סיבה לקרוא לו רשע, בן בנו של נמרוד הרשע, בלי שבכלל רשי עוד אמר זרע של נמרוד. התוספות על כל פנים תפסו ברשי שהוא מתכוון ממש למשפחולוגיה. והתוספות אמרו בפורש שלא יכול להיות, והניחו את היסוד הרעיוני. שימריד כל העולם כולו, כתב המרשה, כמאן דאמר בפרק יצד מאברין, אמרפל שמו, ונקרא שמו נמרוד שימריד, והיינו בדור הפלגה, כי פירש רשי בחומש. ונבוכדנצר לאו בן בנו היה, כמו שכתבו התוספות, אלא על שם שזה נבוכדנצר אמר היה לי על במותיו. ונמרוד שימריד במלכותו, דור הפלגה, אמר גם כן לעלות אש לשמיים, כמו שנאמר, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, כמפורש בפרק חלק, נעלה ונקנו בקרדומות, עיין שם, והתוספות פרשו בעניין אחר, זאת אומרת, שהיה לו סיפור עם ישראל וכו' וכו'. על כל פנים אנחנו מרוויחים פה, אבל אנחנו לומדים בסוגיה הזאת, לפי מה שהתפסו המפרשים בגמרא, אתה יכול גם ללמוד פשט במגדל בבל. מגדל בבל, הסוגיה היא עמומה. מה בדיוק הייתה התוכנית שלהם, ועל מה יצא הקצב? ומה יש? גויים רוצים לעסוק ביישובו של עולם, ורוצים לבנות מגדל מכובד מאוד, אז על כן כבר מזדעזים השמיים? אז הנוסחה היא כמובן נסתרת במילה ונעשה לנו שם, עם הרמב"ן הסתום שם וכו'. אנחנו שומעים פה, אם אנחנו אומרים שזה המשך דבר אחר לגמרי, או יסוד ישראלי, כפי שתעשו התוספות, או בנבוכדנצר ברור מפורש שהוא מתכוון לאלוהות אנושית, אליה על במותי אב, אדמה לעליון. זאת אומרת, תחרות אנושית עם יסוד אלוהי. נו, זה בדיוק מה שהיה בנבוכדנצר. אם אתה משליך את זה על נמרוד, אז יש לך פשט במגדל בבל. כך כתב גם בעיון יעקב בן בנו של נמרוד הרשע, שדומה לו בכל מילה במרידתו בקדוש ברוך הוא. וישליך אברהם אבינו בתור כבשן האש, והוא ישליך, ההשלכה היא, זאת אומרת, הדימוי שנבוכדנצר השליך לחנניה מישאל ועזריה בתור כבשן האש, ויש לך לדמות לרשע שכמותך ולא לעליון. וזה שאמר על ירקתי בור ולא לגינום עצמו, כי לאו כל רשע זוכה לגינום מיד, אלא נידון בכף הכלא, כמובן בספרי מוסר. זאת אומרת, הבור הזה זה גהנם, קודם הגהנם שמגיע לנבוכדנצר הזה. כתבו התוספות באהבת איתן אלין יעקב, בן בנו של נמרוד, לאו דווקא שהריקוש ילד את נמרוד, ולא מצינו אותו רשע מזרע היקוש, אלא על שם אסב. וכתב התורי אבן, זה לא ייתכן זה שעל שם אסב יקרא בן בנו, זה לא שייך לקרוא בן בנו, אלא אם כן הוא מזרעו, ואין זה מוכרח, אז הוא לא מסכים איתו. דרי מצין, ואפילו בן קורא, קורא על שם אסב. כדיתה בבבא בתרא, אקרא דכתיב גבי יונתן בן גרשום בן מנשה, שואלת הגמרא, אבל לא בן משה הוא, אלא מתוך שעשה מעשה מנשה, תלאו הכתוב במנשה, וכאמר מכאן הרמה רבי יוחנן, משום רשב"י שתולים הכללה במקולל, וכי היגמנה בסנהדרין גבי זמרי בן סלו, שנקרא בן הכננית על שם שעשה מעשה כנען, הרי דאף בן, במילים אחרות, בן הוא לא תמיד בדברי חז"ל בן ביולוגי, בהחלט יכול להיות בן רעיוני. על שם מעשיו, ואם כן ודאי ייתכן שיקרא בן בנו על שם מעשיו, לא רק בן אלא גם בן בנו. ועוד מצינו כי היגבנה בירושלים מסוף פרק דד ויומות, והוא בא בילקו טילים בפסוק בת בבל השדודה, וכי בת בבל היא, אלא שעשתה כמעשה בבל. זה כמובן מספק לנו, מי שירצה פעם להסיק את המסקנות האופרטיביות מכל העיונים הללו על סתומים במקרא, יכול להשתמש כאן בראשונים ובאחרונים יסודות בזיהוי בין, האם הוא חייב להיות בן ביולוגי או לא, ועל פי זה כמובן הרבה תמיות וכל מיני סימני שאלה שמציבים, ואומרים, חזל סתם אמרו, אמרו, לא, זה חלק מהטרמינולוגיה החזלית, לפרש את המושג בן, לא במובן ביולוגי, אלא במובן רעיוני. הנה התור אבן בעצמו, התור אבן זה בעל שגת אריה, בן בנו של נמרוד הרשע, פרשו התוספות, בן בנו דלב דווקא הרשע, הרי כוש ילד את נמרוד, ולא משמע אותו רשע, ולא מצינו אותו רשע מזרע כוש, אלא השם אסף שמלר גם הוא בשיניו. כך כתבו התוספות, אומר רשע גדר יבילי, לא ייתכן זה דקורא אותו על שם אסף בן בנו, ולגבי החשב ראש אמר אחיו של ראש הוא בן גילו, נבוכת נצר, זה חרב וזה ביקש להחיב, זה הרג וזה ביקש להרוג. אלמה אחיו ובן גילו הוא דקרוי על שם מעשיו. אז הוא אומר, באח, אח יכול להיות לא אחווה ביולוגית. אבל בן לא ככה. וראינו כבר שהתורי אבן הזה נדחה. אבל בן בנו לא שייר לקרוא אותו, אלא אם כן הוא מזרו. וראשי בפסחים שפרש בן בנו דווקא אלא מזרו, נגד התוספות. ואפשר לומר, דמזרו היה מנהם, אף על פי שאותו רשע היה כסדי, ובזה הוא רוצה איכשהו להקל עליו את הקושיה של התוספות. על כל פנים, הרשש בחגיגה כתב, בן בנו שלמוד היים בתוספות והתורי אבן. כולה על מלוא, דלא ייתכן שעל שם מעשיו יקרא בן בנו, לא יודע מי זה הראשי תיבות הזה, הבית א' הזה, כתב, לא מצא, זה כתוב באבת איתן, אבל אני לא יודע איך זה עובד כך. הרי מצינו דו בן קורא על שם מעשיו, ולי נראה די יותר ייתכן לקרוא בן על שם מעשיו כמו בן בליעל. למעשה הוא אמר כמו אבת איתן, אלא הוא מצא עוד מישהו מאחורים, שאני לא יודע לפנח את הראשי תיבות האלה. אז הבן הזה, גם רב אביגדור אמר לי, אמר זה בני אפרים, זה לא, זה נשאר סתום. אז הוא אומר, אתה מוצא שהמילה בן, כשאתה אומר בן חייל, מה זה לא בן של אבא שלו, מה זה חייל? מה זה בן בליעל? אתה רואה שכמו שהאב תורם לעיצוב דמותו של הבן, כך אם פלויני מאמץ לעצמו, מעשה בליעל הוא בן בליעל. על כל פנים, ייתכן לקרוא בן יותר מאשר לקרוא בן בנו. בסדר. אז נשאר לנו פה בדיון, האם יש פה איזה יחס ממש משפחתי של נמרוד ואביו של נבוכת נצר זה, או שכשרוצים יותר, לא הנה הזה, הוא היה לו מודלים יפים מאוד לחכות אותם. אבל מהגמרא בסנהדרין שתולה אותו בתקופה קדומה, יש פה עוד יסוד. רבי יוחנן אמר, כמה נשארו מאותו חיל גדול, 180 אלף חללים שנפלו באותו ליל פסח בזמן של סנחריב צר על ירושלים. אז הגמרא אומרת, מנדמר אחד, שנשארו חמישה, סנחריב ושני בניו, נבוכת נצר ונבוזרדן. אז נעזוב עכשיו את האשורים האלה. נזכור לרגע שסנחריב בערך 120-130 שנה לפני נבוכת נצר. סנחריב בימי ישעיהו, אולי תהיה לנו עוד הזדמנות לדון בעניין הזה. סנחריב בימי ישעיהו, ומי ישעיהו עד לחורבן בית ראשון, 120-130 שנה, שנבוכדנצר, הוא החריב אותו. אז מי נשאר מהפליטה, מהשריפה הנוראית הזאת, מהברק שהלם במחנה אשור? נבוכדנצר, ושר הצבא של נבוזרדן. אז הגמרא נבוזרדן, גמרא, מסורת. מה טיבה של המסורת הזאת, אם זה קבלה ממשית או זה עיון, דבר בפני עצמו. נבוכת נצר דכתיב, באותו תיאור, בדניאל, ריבי, דרבן, זה מה, הוא ראה מישהו שם בכבשן, דומה לבר אלוהים. זה מלאך. ואילב דחזי מן אבי ידע, מאיפה ידע איך מלאך נראה? אז משמע שהוא ראה אותו פעם, הוא ראה אותו באותו ליל פסח על יד ירושלים. אומר המרשה, יש לפרש הוא שנשאר, שכבר חירף כלפי מעלה, ונשאר שמלא סנחריב, שיראה נפלאותיו, שכל חילו נהרג ובניו נשארו לקלון לו, שמוצאי מאב יקו, ונבוכדנצר ונבוזרדן נשארו. מה פשט שהם נשארו? לפי שכבר נתחייבו, ישראל ויהודה גלות וחורבן, אך בזכות חזקיהו ניצולו לפי אותה שעה, ונשתייר מאותו חיל שבט אפו של נבוכדנצר ונבוזרדן, שמחריבו ביתו וגלו ישראל מעל אדמתם. אז המרשה, מבלי שהוא נכנס פה לבעיית התאריכים, יסוד גדול מאוד. אותו יסוד שאנחנו מסלסלים בו, מאיימים בו. אוי אשור שבט אפי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש באימפריה בשביל לבצע תוכנית שלו בעולם. אז מה עיניו כי מינלים עברו 120-130 שנה? כשחזל אמרו שנבוכת נצר נשאר, מהחיל האשורי אפשר לפרש שאין הכוונה שנבוכדנצר היה, גם היה חייל בן 20 ועברו 120 שנה והוא אז עולה לשלטון, אריכות ימים כזאת נתן לו. מה שנבוכדנצר עשה בעולם, זה מכוח מה שאתה למד על סנחריב. על סנחריב אתה יודע שהיה לו חשבון גם ישראלי מצומצם מאוד בארץ ישראל, וגם חשבון גלובלי. והנביא, מעמדת המבט הנבואית שלו, אמר, אוי אשור שבט אפי, והוא לא כן יחשוב. אותו יסוד שהיה גם בבבל. יסוד שבבל גם היא, גברת ממלכות, אימפריאלית, שיש לה חשבונות, והיא ודאי חושבת שהחשבונות הם שלה, יושבים מדינאים ומחלקים ועושים ומפלפלים וחותמים ומדסקסים וכו' וכו', והם לא יודעים שיש מישהו שמושר בחוטים ומגלגל בכל הדברים האלה, ולא אכפת לי שיבואו 150 שנה. בחשבונות אלוהים זה תופס תאוצה כזו. אמר המרשה שזה מה שכתוב בחזל במילה אחת. הם נמלטו. למה בכלל גייסו אותם לצבא האשורי? מי אשור? מה אשור? כשאתה תאמר את זה ליהודי ריאלי, או ליהודי היסטוריון, יגיד לך מה אתה מבלבל. אלא מה הגמרא זאת אגדה? הוא לא יודע לקרוא את האגדה החזלית. הוא לא מבין מה אמרו חזל בדבר הזה. זה חוליית חיבור, זה שרשרת. יסוד אשורי הוא נמלט. מה לקח נבוכדנצר במודע או שלא במודע? מהסיפור הזה של סנחריב בשערי ירושלים, וזה התגלגל והגיע לו עד לכך שבזמן שהיה צריך להילחם על ירושלים 140 שנה אחר, זהו זה, הוא ממשיך את אותו מפעל מבלי שהוא מכיר בעובדה שהוא שליח השם. יותר מזה, אנחנו הרי מכירים את סוף ימי חזקיהו על בלדן בן בלדן, ונבוכדנצר הוא אימפריאלי גדול מאוד לעומת ראשית אותה מלכות בבבל שהתחילה כבר לבצבץ עם מפלתו של סנחריב. הגמרא אומרת שנבוכדנצר ספרי דה בלדן הווה, בזמן שבלדן בסוף פרק למתת בישעיהו ובמקביל במלכים שולח איגרת שלומים לחזקיהו אחרי שהוא הפך להיות פה מלך הבלעדי כשסנחריב נכשל. אז הוא שולח לו ידידות, הוא קיבל את המנה שלו מישעיהו, למה הראת לו וכו' וכו'. שלח לו איגרת דיפלומטית. מי היה הסופר? נבוכדנצר. הוא נמלט, מינו אותו, עושים אותו גם כן ספר רבה. הוא שאלה ואתם, והוא לא היה באותו רגע שהיה צריך לכתוב את האיגרת הזאת. כי אתה אמר לו, איך הכתבי? אתם יודעים פרק בהלכות תכתובת דיפלומטית? אמרו לאחי כתבינן. אמר לו, זה הגמרא שם דנה, אם הקדימו את כבוד אלוקי ישראל לכבודו של המלך. אמר לו, קריתו לאלה רבה? וכתבי לו לבסוף, שלום לחזקיהו ושלום לאלוהים הגדול שלו. סתם אתם לא מבינים פרק, לא בפילוסופיה ולא בדיפלומטיה. אם הוא אלוה הגדול, הייתם צריכים לפנות אליו לראשונה. אלא הכי כתובו, שלום לאלה רבה, דיר פריים מיניסטר. יש סדר איך כותבים ואיך חותמים. ידוע, בין אם לא ידוע. אחר כך כבר מדליפים, מגלים איך כותבים. אז הייתם כתוב שלום עליכם, שלום לאלה רבה, שלום לקרתא דירושלם, שלום למלכה חזקיה. זה הסדר. אבל השליח כבר נסע לדרך. אמרו לקריה, הגרת, הנה, מבר בנקה. מכאן הרי לומדים את הביטוי הזה, מה נפשר? אם אתה הוא שמציע איך לכתוב את האיגרת, תבצע את התיקון. רעד בטרי, הוא התחיל לרוץ אחרי השליח ולעצור אותו, כדי להכניס את הניסוח המתאים. כתרית, ארבע פסיעות. מקום אחד כתוב שלוש פסיעות. הוא רץ, בינתיים השליחים רצים. הנבוכדנצר רק שלוש פסיעות. אתה, גבריאל והוקמי. בא גבריאל, סטופ. שם לו רגל. הרי הוא רוצה כבוד שמיים? מה הוא לא נותן לו לרוץ? אמר רב יוחנן, אלמלא בא גבריאל והם עידו. אם הוא היה רץ, והיה תופס אותו, והיה משנה את הנוסח, לא הייתה תקנה לשונאי ישראל. כלל ישראל היה פושט את הרגל. בא גבריאל ומנע מנבוכדנצר לעשות מה שצריך. כולם מרגישים, מי מדבר כבר על קשיים היסטוריים? מה כתוב פה? נבוכדנצר, גוי אגון, גוי חכם, גוי 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 גם עם אמונה וגם עם שכל וגם עם שפשוף דיפלומטי. וגבריאל בא משמי מרום ומעכב אותו. אומר השירת בתרי דשליח, לא היה לתקנה. מדוע? שהיה שכרו מרובה. אם באמת הוא היה מתקן והיה תופס אותו, היה לו רשות לאבד שריתנו. אז לא היה תקנה. אז כלל ישראל היה בסכנה. אז בא גבריאל והעמיד אותו וחסל. כתוב במערשה, קריינה דאיגרתא רצה לומר, הסופר הגדול הקורא כל הכתבים, מפי כל השאר הסופרים הם יכתבו כהוגן, הוא מגיע ומתקן אותם כראוי נקרא כן. כמו שעשה נבוכדנצר, שהוא היה הסופר הגדול של בלדן, מאחר שאתה נותן ליבך לתת שבח למקום בקריינה להגיע בו, ולהקדים שלום אלוה. רבה, ראוי גם לך להתליח להחזיר הכתב כדי להגיע בו. ואמר ראי בתרי, ובילקות ג' פסיעות, וכן הוא ממדרשות ג' פסיעות פסעת בשביל כבודי. הוא קיבל בשביל זה. חייך שאני מעמיד ג' מלאכים ממך. וכן אמרו הרמז אחר ג' פסיעות שאומרים, אחר 18 יהי רצון שיבנה בית המקדש. לפי שעל ידי ג' פסיעות של נבוכת נצר נחרב הבית, ועוד חדש לגמרי. אוי זה שולם. בפשטות אנחנו עושים, עמדת על המלך, אתה הולך. למה שלוש פסיעות? כל יהודי. שלוש פעמים ביום לדורות